אמנם ביום ראשון יש יום עיון שלם על ראש השנה, אבל אנחנו כבר נתחיל בנושא היום. שאלה. אנחנו מגיעים לראש השנה, הולכים להתפלל. זה מתחילים למעשה את ראש השנה. על מה אנחנו מתפללים בראש השנה? מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא? מישהו יכול להגיד לי? שנה טובה בלי צוות. כן, מה אתה אומר? טוב, עוד תשובות? מה מתפללים בראש השנה? כן, זה באמת לשון של הפיוט שיש הרבה אומרים. תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. זה איחול מאוד יפה, אבל אני עדיין שואל מה מתפללים בראש השנה. עוד רגע אני אסביר למה אני מתעקש. כן. שקדוש ברוך הוא יוציא אותנו זכאים מהדין. רעיון יפה. יש פה תפילת ראש השנה, כולכם אמרתם דברים יפים, אבל חוץ ממי שענה לי עכשיו, אף אחד לא ציטט את תפילת ראש השנה. הרי חז"ל קובעים לנו תפילה בראש השנה. זה מדרגה מאוד גבוהה, זה חז"ל. זה חובה על כל אדם מישראל. אם יהודי ידלג פיוט, אחות קטנה, אם תכלה שנה וקללותיה, לא יקרה שום דבר שלילי. זה לא מספיק. אולי אצלו לא נוהגים להגיד את הפיוט הזה. אבל אם יהודי רוצה להתפלל בראש השנה כמו שצריך, יש תפילות שחז"ל תקנו להתפלל בראש השנה. המרכז של כל התפילות בראש השנה, כל התפילות המיוחדות, אנחנו אומרים, ברכות השחר, בפסוקי דזמרה, וכמובן קריאת שמע, המרכז של כל התפילות המיוחדות לראש השנה הוא מלכות השם. כן? ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך. ותוספת מיוחדת שאנחנו מכניסים לכל התפילות. אחר כך בתפילה עצמה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. והדבר הזה חוזר על עצמו תפילה אחרי תפילה. ועכשיו יש לנו שאלה. אתם הרי אמרתם דברים מאוד טובים, שתהיה שנה טובה, שלא תהיה נצרות, שנצא זכאים בדין. לכאורה ראש השנה הוא יום הדין, למה אנחנו לא מתפללים בעיקר בראש השנה? שנצא זכאים בדין? משהו כאן לא הגיוני, מה? מה אומרים? בסדר, שוב, זה פיוט. לא לזרזר בפיוטים חס וחלילה. פיוטים מאוד חשובים, כן. מי שלא יגיד את הדבר הזה לא הפסיד שום דבר מחובת התפילה בראש השנה. מי שלא יתפלא על מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, יכול להיות שהוא לא יצא ידי חובת תפילה. כי הוא לא אמר את התפילה של ראש השנה. יש כאן מצבים, תארו לעצמכם, לדוגמה, אישה עם ילדים, מצב ברוך השם משמח. יש לה אפשרות לעשות את המינימום שאפשר בראש השנה. היא צריכה להתפלל תפילת ראש השנה, לא להגיד את כל הפיוטים ואת כל הדברים היפים וכל מיני דברים נחמדים שיש לה זמן והיא רוצה להגיד, ודאי שזה טוב שהיא תגיד. אבל קודם כל שהיא תגיד את התפילה העיקרית. אנחנו כולנו צריכים לדעת גם מהי התפילה העיקרית. וצריכים לשאול את עצמנו למה חז"ל לא תיקנו לנו לבקש על הדין של ראש השנה. ולמה חז"ל לא תקנו שנבקש שנה שתהיה בלי צרות, וכן צריכים להביא פיוט הרבה יותר מאוחר של תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. ולמה רק בזמן הסעודה אנחנו באים ואומרים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה? שאלה מאוד יסודית. השאלה כבר היא התחלת התשובה. כיוון שאנחנו רואים כאן מה המטרה האמיתית של ראש השנה. המטרה האמיתית של ראש השנה היא לא שבן אדם יבוא ויגיד, ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי שנה טובה, מוצלחת. יש כל מיני סוגים של שנות מוצלחות, שנים מוצלחות, סליחה. כל מיני דברים. יבוא בן אדם ויגיד, ריבונו של עולם, תן לי המון כסף, אני רוצה לזכות בפייס. לא, למה לא? למה לא? ואיך אתה יודע מה הוא יעשה עם הכסף הזה? זה טוב לו? אולי זה רע לו. אולי הוא יבזבז את הכסף, אולי ישתמש בו לדברים מקולקלים, אולי הוא רק ישתמש בו לרפד לעצמו את החיים, והוא יהיה מפונק, והוא לא יצא לו מזה דבר טוב. או לא, לילדים שלו, למשפחה שלו. מה נקרא טוב בעולם? שלא תהיה נצרות, נכון? תמיד מתפללים לקדוש ברוך הוא שלא תהיה נצרות. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לנו צרות, כי זה יותר טוב לנו. טוב, מותר להתפלל בהחלט שלא תהיה נצרות. אבל מה המטרה? מה? מטרה להמליך את הקדוש ברוך הוא. יותר מזה. יש סיפור חסידי מאוד יפה. החסידים, הרבה מהם היו נוסעים לראש השנה להתפלל אצל הרבי. אז מספרים שהיה חסיד אחד, שהוא היה בעל חנות מכולת. היה עובד קשה גם היום, מי שיש לו חנות מכולת, עובד יום ולילה, כל הזמן רוצים לקנות, וזה עבודה מאוד קשה. והוא מאוד מאוד לא רצה להמשיך להחזיק חנות מכולת. הוא רצה לשבת ולמוד תורה, להתקדם בעבודת השם. דבר טוב? זה ודאי דבר טוב. זה לא כסף, זה לא נוחיות, זה לא שיפסיקו הצרות, אלא פשוט להתקדם בעבודת השם. יכולנו להתפלל על זה? שנזכה ללמוד תורה ולקיים מצוות, אנחנו מתפללים על זה, מתפללים על זה כל יום. כן? פתח ליבי בתורתך ובמצוותיך תרדוף נפשי. זה ודאי דבר טוב. אז למה זה לא דבר מרכזי בראש השנה? אספר לכם את הסיפור. בא החסיד הזה לראש השנה לרבי, ועמד עצמו, אני חייב להתפלל לקדוש ברוך הוא די עם המכולת. ריבונו של עולם, כך הוא התפלל בליל ראש השנה, ריבונו של עולם, תן לי, מה זה היה אז בימים ההם, 1,000 רובל, פרנסה לשנה, תן לי 1,000 רובל, אני אסגור את המכולת, ואני אלך לישיבה ללמוד תורה כל היום ולהתקדם מבחינה רוחנית. טוב, כך הוא התפלל בלילה. הלך לישון, קם לשחרית, ואמר, רגע, מה אני אעשה? אני אקבל 1,000 רובל בפעם אחת? איפה אני אשים את זה? יגנבו את זה, יסתבך, לא יודע מה יקרה. אז הוא התפלל, ריבונו של עולם, תן לי בארבעת השלומים. כל פעם 250. שיהיה לי פרנסה במשך שנה שלמה, אני אסגור את המכולת ואני אשב ללמוד. טוב, כך הוא התפלל במשך יום ראשון של ראש השנה. הגיע יום שני של ראש השנה, הלך לישון בלילה, קם בבוקר, אומר, מה אני אומר לקדוש ברוך הוא, מה לעשות? באמת, כן, שחקתם, זה נכון, מה, יגיד לו בתשלומים, לא בתשלומים, אני אעשה איתו עסק. מה הקדוש ברוך הוא באמת חכם ויודע, רק ריבונו של עולם, תן לי לסגור את המכולת ולשבת ולומר תורה. כך הוא התפלל ביום השני. מוצא ראש השנה, כל החסידים באים לרבי להגיד שלום, לגבי ברכת שנה טובה. הוא בא לרבי, והרבי מסתכל עליו ואומר, מה, התפללת יפה בראש השנה. אני יודע מה ביקשת. התקדמת גם יפה. מהבקשה של הלילה הראשון עד לבקשה של היום השני, התקדמת. אבל יש עוד שלב אחד של התקדמות. לא חשבת על זה. שאולי ריבונו של עולם רוצה שאתה דווקא תעבוד קשה במכולת, ובזה שאתה מתאמץ ותתאמץ ובזה לקבוע עתים לתורה ולהתפלל, ככה אתה תתקדם בעבודת השם? איך אתה יודע? אדם מסתכל במבט האישי שלו. הוא צריך לדעת שהמבט האישי שלו זה לא המבט של הקדוש ברוך הוא. זאת לא האמת הגדולה. זה לא המציאות האובייקטיבית. זה מה שאני מתחשק לי כרגע. מותר לי לבקש. מותר לבקש דברים מהקדוש ברוך הוא. כמובן, אם מישהו מבין, הוא לא יבקש, ריבונו של עולם, תן לי לזכות בפיס. הוא יבקש, ריבונו של עולם, תן לי תורה, תן לי מצוות, תן לי, תעזור לי לעבוד אותך. אנחנו אומרים את זה. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. זה דבר מאוד אמיתי ומאוד חשוב ומאוד רציני. אבל האדם צריך להבין שגם בדברים האלה, מה שבאמת נותן את הטוב, זה לא מה שטוב לי. לפי ההבנה הקטנה שלי עכשיו, מה שנותן באמת את הטוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא מביא. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הטוב האלוקי הגדול, זה הטוב האמיתי. זה לא הטוב הקטן האישי שלי. אפילו בדברים של עבודת השם. זה דבר מאוד חשוב. זה קובע לאדם את סדר העדיפויות שלו לכל מציאות החיים שלו. אנשים מחפשים בחיים כל מיני דברים. אחד מחפש כסף. טוב, אמרנו, זה בעיה. זה יכול להשחית לו את החיים. אחד אומר, אני מחפש בריאות. טוב, גם בריאות. בריאות בשביל מה? למה אתה צריך את הבריאות הזאת? מה המטרה שלך בעולם? בשביל מה אתה חי? אתה חי כדי להגיש טוב ונעים? טוב שתרגיש טוב ונעים. מסכים. בעזרת השם, אני מאחר שכולם יגישו טובים ונעימים, שתהיה שנה טובה ונעימה. מצוין. אבל זאת לא המטרה שאתה חי עבורה. אם זאת המטרה, אתה במצב מאוד קשה. אם זאת המטרה, אתה מצמצם את כל ערך החיים להגשה הטובה של עכשיו. היה פעם גוי שאמר, שמע, אתה רוצה להגיש נעים? תראה לעצמך שעוקץ אותך יתוש, וזה מגרד, ואתה מגרד ככה עם האצבע. זה יקל עליי לכמה שניות, אחר כך זה יגרד יותר. אז אותה הגשת נעימות שאתה גירדת את העקיצת יתוש, זה מטרה בחיים? הרגשת נעים. תגיד, לא, אני רוצה להגיש נעים יותר זמן. יותר זמן זה באיזה יותר מטרה? תמלא את הבטן, תרגיש טוב. זה מטרה בחיים? ואם תרגיש טוב, לא בגלל שמילאת את הבטן. כן? אנשים אומרים, מה זה חג? חג זה אוכל. פעם היה לי דבר לא נעים. היה איזה קרוב משפחה שפגש אותי. אומר, דוד, היית בחתונה המשפחתית ההיא? לא ראיתי אותך. אמרתי, נכון, לא יכולתי להיות בחתונה. אומר, חבל, פספסת חתונה יפה. היה שם אוכל כזה טעים. אמרתי, מה זה? בשביל זה אנחנו הולכים לחתונה? בשביל זה אנחנו באנו לעולם? בא בן אדם ואומר, אני רוצה שתהיה לי משפחה טובה. שתהיה לי בת זוג שמתאימה לי. למה? שיהיה לי טוב איתה. שזה יהיה לי מתאים, שאני אגיש טוב, שאני אתקדם בחיים, שיהיו לי ילדים, שתהיה משפחה אוהבת ונחמדה. זאת לא המטרה בחיים. וכאן אנחנו מדברים כבר על דברים טובים. בוודאי. זה מעולה שכל אדם תהיה לו אישה מתאימה. ושיחיה איתה בצורה טובה, ושיהיה שלום בית. זה טוב שתהיה לו משפחה אוהבת, ושיגדל את המשפחה, ויצמיח אותה, ויבנה אותה. כל הדברים האלה הם טובים. אבל הם לא המטרה. אחרי 120 שנה שלך, 240 שנה, כן? של האדם ושל הילדים והכל, לא נשאר מזה שום דבר. קצת השפעות הלאה בדורות הבאים, שאם הייתה משפחה טובה, זה חינוך טוב. מה היה לפני 10 דורות? מישהו זוכר? מישהו יודע? אז אנחנו באים ואומרים, וזה עכשיו כאן דבר רציני מאוד, יש דבר אחד שנשאר גם אחרי 10 דורות וגם אחרי 1,000 דורות. זה התורה והמצוות שאנחנו עוסקים בהן. אדם שעושה מצווה, זה לא הולך לאיבוד לעולם. לעולם זה הרבה זמן. זה לא 1,000 שנה ולא 2,000 שנים, זה נצחי. מצווה לא הולכת לאיבוד. אז כשאני עושה מצווה, אני מתחיל להבין, הנה, רגע, כאן יש באמת מטרה בחיים. בראש השנה אני הולך לשמוע תקיעת שופר, זה מצווה. אז כל האוכל וכל המשפחתיות, זה דבר טוב מאוד שיהיה. צריך לאכול גם אוכל טעים בחג, ודאי שזה עוד יותר חשוב שהמשפחה תהיה במצב טוב ונעים בחג. אבל כל זה לא משתווה לתקיעת שופר. טוב, אני רואה שיש כבר הרבה שאלות בשלב הזה. אני עוד לא גמרתי, אבל בוא נשמע את השאלות. כן, אתה מחכה. טוב, זה קצת מעבר למסגרת של העניין, אבל חכה עם זה. תזכיר לי את השאלה הזאת יותר מאוחר, כי כפי שאמרתי, אני עוד באמצע הסבר. אבל אם יש שאלות על מה שאמרתי עד עכשיו, אני אשמח לענות. כן. המצווה היא נצחית. כן. המצווה קודם כל משפיעה על הנשמה שלך. והנשמה שלך, בעזרת השם, לא מתה. נשמה היא דבר נצחי. האדם כפי שאנחנו מכירים אותו, אחרי 120 שנה הוא מת. הוא לא פה. לא יכולים לפגוש אותו. אבל הנשמה שלו לא מתה. וכיוון שהנשמה לא מתה, והמצווה הזאת השפיעה על הנשמה, אז המצווה ממשיכה להתקיים. אבל זה שייך לנושא הרבה יותר רחב והרבה יותר גדול, באופן עקרוני, ואני באמת לא רוצה להתחיל להיכנס לזה עכשיו, כי אנחנו לא נסיים את הנושא שהוא בענייני דיומה. כן?
אמרנו שיומה שאתה מתפלל אל השם, זה חלק המטרה שלך בחיים, זה חלק
המהותי
בחיים.
יפה. נכון. כן.
אבל איפשהו, כשבאדם בא להתפלל,
הוא בין
היתר,
מבקש עוד דברים,
כמו שאמרנו.
בסדר, נדבר על זה בהמשך, חכה. אני שאלתי רק על שאמרתי, אם יש שאלות על מה שאמרתי עד עכשיו. כן. לא סיימתי. כן. אני אענה לזה עוד מעט. בסדר, שאלה טובה, אני אענה לזה עוד מעט. עכשיו, בואו נחזור על העניין. אמרנו שמצווה היא דבר נצחי, ואף על פי כן מרכז התפילה בראש השנה הוא גם לא התפילה על המצוות. מה שאנחנו מתפללים כל יום ביום. השיבנו אבינו לתורתך, פתח ליבי בתורתך ומצוותך תרדוף נפשי, אפילו זה לא מרכז התפילה בראש השנה. מה כן מרכז התפילה? מלוך על כל העולם כולו בכבודך. הדגשה, לא רק מלוך על כל העולם, אלא בכבודך. כלומר, ריבונו של עולם, אני רוצה את המטרה, שהיא לא המטרה שלי, לא המצוות שלי. אני אפילו לא מבקש את המצוות של כולם. כי אם אני אגיד, בבקשה, תן לכולם לקיים מצוות, אז אני עדיין מתפלל לפי ההבנה הקטנה שלי. אלא אני פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, תעשה את מה שאתה רואה בתור הטוב. תנהיג אתה את העולם ברמה הכי גבוהה שאפשר. זה טוב גדול. לא טוב קטן, לא טוב אישי, לא טוב אנושי, אלא טוב שבא מהקדוש ברוך הוא שהוא המקור של הטוב. זה טוב לא במובן, אני אפילו לא מבקש טוב, כי הביטוי טוב הרבה פעמים הוא מובן כטוב לפי קנה מידה שאני רואה. זה טוב, זה לא טוב. כן? זה סוכר, אז זה מתוק, וזה זה חמוץ. לא טוב. מה לא טוב? חמוץ זה לא טוב, גם חמוץ הוא טוב. ויש טוב גדול הרבה מעבר לקנה מידה, ליכולת ההבנה, לחשיבה המצומצמת שלי. אז אנחנו קוראים לזה כבוד השם. שהקדוש ברוך הוא ימלוך על העולם לפי קנה המידה שלו, של הכבוד שלו. ושאנחנו נקשר לזה, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, שכל יצור בעולם, אני לא מתפלל לא על עצמי ולא על המשפחה שלי ולא אפילו על העם שלי, שהוא מאוד חשוב, אנחנו כן מכניסים פה את עם ישראל אחר כך. אנחנו מתפללים, תן כבוד לעמך, אבל אנחנו מתחילים מכל העולם כולו, ושכל העולם כולו יבין שיש מטרה אלוקית לעולם. זה התייחסות אחרת לגמרי לחיים. רבותיי, אנחנו היום נמצאים בתרבות שמורידים לנו את המטרות ואת השאיפות לרמה של נמלה. יותר גרוע מנמלה. כי נמלה, יש לה מה שיש לה, יש לה את החיים שלה. אז היא קטנטונה. אבל היא עושה לפחות את החיים שלה. אבל אם היינו לוקחים פיל ומאכילים אותו אוכל של נמלים, הפיל היה במצב מסכן. אם לוקחים בן אדם שיש לו נשמה ענקית, יש לו יכולת להתפלל על מלוך, על כל העולם כולו בכבודיך, ואנחנו מאכילים אותו מבחינה תרבותית, בשאיפות לכסף, לבריאות, למשפחה, לכל הדברים הקטנים, ואנחנו קוראים לו, אלה החיים שלך, זאת המטרה שלך. אדם מסכן. אתה מוביל את האדם למצב של מסכנות רגשית, נפשית, בוודאי רוחנית. הרב קוק זכר צדיק לברכה מדמה את זה למצב שאנחנו מתייחסים לאדם כאילו הוא איזה ייצור טכני. כמו שיש לנו בית שצריך לחמם אותו בחורף. אז מביאים חומר גלם, הסקה. טוב, הסקה הזאת עולה כסף כי כולם רוצים אותו. אבל מצליחים איכשהו לעבוד קשה, להביא את החומר גלם, את הדלק ולהסיק את הבית. אז כך, מה עושים לאדם? מחפשים לו חומר דלק. אוכל, בגדים, כל מה שהוא צריך. אבל אומר רב קוק, יש בעיה. האדם הזה, יש לו שכל. לבית יש חלונות, יש עולם גדול מבחוץ, עולם הרבה יותר גדול מאשר הצרכים הקטנטנים שאנחנו מגילים את האדם להשתמש. מה יקרה? מה יקרה אם האדם יסתכל החוצה ויבין פתאום שהדלק הזה הוא לא עיקר החיים, זה רק אמצעי טכני? אז מה עשו בתרבות המודרנית? המציאו, אומר רב קוק, כל מיני המצאות איך לסתום את החלונות, שאדם לא יהיה לו זמן להסתכל על דברים גדולים יותר. כותב רב קוק בלשונו, זה נכתב לפני 100 שנה, לצורך הזה המציאו המון המצאות, הוא כותב שם, להמית את הזמן, להרוג את הזמן. ביטוי מוכר לכם? בילויים. יש בילוי כזה ויש בילוי כזה. תושיב את הילד מול הטלוויזיה, הוא מוכן לשבת 24 שעות מול הטלוויזיה ולא לחשוב על כלום. לא על אידיאלים, לא על גדלות, לא על גמילות חסד לאחרים. שום דבר. הראש שלו עסוק בטלוויזיה. אלה אמצעים להרוג את הזמן. לוקחים את הזמן והורגים אותו, משחיתים אותו. בל תשחית. אבל ההשחתה יותר גרועה היא השחתה לנפש האדם. שנפש האדם שהיא כל כך גדולה וכל כך אמיתית, היא באה מתוך הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, האדם הזה, אנחנו לוקחים את הנפש הזאת ומקטינים אותו לכלום, לאפס. להתעסקויות בדברים קטנטנים. וזה משנה לא רק למטרה במובן הפילוסופי, זה משנה לחיים הלכה למעשה, מה בן אדם מחליט לעשות. באו עכשיו, היה עכשיו בגוש קטיף, היו יהודים שהיה להם כסף, ובאו ואמרו, קחו את הכסף הזה ותזרעו בגוש קטיף. כן, היה קרן מאמין וזורע. מה? יש לך כסף, תקנה אוכל, תקנה שעשועים, תקנה בית, תקנה מכונית. לא. אז זה לא רק דבר חד פעמי. איפה בן אדם חי? על פי מה הוא מחלק את התקציב שלו? מה סדר העדיפויות במשפחה, בבית, בחיים? כל הדברים האלה נקבעים הלכה למעשה לפי המטרות שיש לבן אדם. ורואים את זה, רואים את ההבדל בין בן אדם שהמטרה שלו היא המטרה הקטנה, אז קודם כל הוא עושה את המטרות הקטנות, אחר כך מושכים אותו איכשהו לשיעור בבית הכנסת. טוב, נעשה גם את זה, גם את זה צריך לעשות. או בן אדם שהמרכז של החיים שלו זה השיעור בבית הכנסת. אלא מה? אין לו ברירה, הוא צריך גם להתפרנס. אז הוא מוצא תפקיד, גם בתפקיד הוא מחפש מה הוא יכול לעזור. לאנשים אחרים, לאנושות, לעם ישראל. זה בן אדם אחר לגמרי. והדבר הזה קובע לבן אדם את יסודות החיים, את מרכז החיים. יש אחר כך המון המון פרטים. יש פרטים טכניים. יש לו כסף או אין לו כסף. זה יכול להיות מאוד חשוב, לא צריך לזלזל בזה. יש פרטים בהתנהגות שלו. הוא מנהג יפה, יש לו סבלנות, אין לו סבלנות, תיקון המידות, דבר מאוד חשוב. יש גם פרטי ביצוע של מצוות. הוא מתפלל יותר טוב, עושה יותר מצוות, פחות מצוות. כל הדברים האלה חשובים. אבל כולם באים מתוך קביעת המטרה המרכזית. כמה שבן אדם תופס מטרה גבוהה יותר, זה משנה אותו מטרה. מגביה אותו, מגביה את כל החיים שלו. ולכן כשאנחנו באים בראש השנה, מה אנחנו אומרים? אומרים, ריבונו של עולם, אני רוצה שנה טובה. מסתכל עלינו כביכול הקדוש ברוך הוא ואומר, איזה שנה טובה אתה רוצה? כסף? בריאות? שנה טובה אישית? שנה טובה כללית? אני הולך לעבוד על התכנון השנתי שלי. תכנון שנתי, תארו לעצמכם, בא מנהל בית ספר. הוא יושב, קודם כל, תכנון שנתי. האם פירוש הדבר שהוא כבר יושב ומברר את מערכת השעות, איזה מורה עובד, איפה, מתי? עוד לא, חכה. קודם כל, מה המטרות? מה הוא מנסה להשיג? אחר כך, על פי זה, הוא ישלב את כל הפרטים. המטרה של בית הספר קובעת את האופי של בית הספר. אחר כך צריך המון עבודה כדי לבצע את הדברים. בא בן אדם לראש השנה, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה המטרה שלך בחיים השנה? מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה להשיג? בשביל מה אתה חי? אם בא יהודי ואומר, ריבונו של עולם, בשביל מה אני חי? אני? הדבר הכי חשוב לי זה מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. הדבר הכי חשוב לי זה מה שלך חשוב. שאתה תתקן את העולם. בתוך זה אני גם אמצא מקום. אני גם אמצא את התפקיד שלי. זה אני כבר סומך עליך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מצוין, אתה עכשיו קבעת את השנה על בסיס אמיתי, גדול, לפי המטרה האלוקית. לא ביקשת משהו אישי קטן, אפילו לא ביקשת משהו אישי בתורה ומצוות. כך, אתה צדיק. אתה צריך לקבל תפקיד בהתאם לזה. אתה צריך לקבל השגחה אלוקית בהתאם לזה. יבוא יהודי ויגיד, ריבונו של עולם, תן לי כרטיס פייס, שיזכה בפייס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה רוצה. טוב, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם דבר היום ונורא. אדם מבקש משהו, הקדוש ברוך הוא נותן לו אותו. לא תמיד התוצאות נעימות. ההבדל מובן. לכן תקנו לנו חז"ל, לעם ישראל בכללותו, לא לצדיקים הגדולים. בראש השנה כולנו מבקשים בראש ובראשונה את מלכות השם בעולם. ברמה הכי כללית, הכי גדולה, הכי אמיתית, ואם יש פירוט, הפירוט הזה הוא רק עם ישראל, צדיקים. זה מה שאנחנו מבקשים. זאת המטרה העיקרית של החיים. מלכות השם. וזה קובע לבן אדם, אדם שמבין את זה, אדם שמפנים את זה, אדם שחי את זה, זה מעלה אותו, וזה מתחיל את כל השנה שלו על בסיס רוחני אמיתי. ואז יש דבר מעניין. כתב אחד מגדלי החסידות, השפת אמת, הוא מתייחס לנקודה הזאת, הרבה גדולים, כן? אני המצאתי את הנקודה הזאת. אבל הוא מתייחס לנקודה הזאת, ואז הוא אומר, תראו, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא רוצה טוב לכל. טוב לכל זה מתחיל מהטוב הכי גדול, הכי אמיתי, הכי עליון, הכי כללי, וכיוון שזה טוב אלוקי, זה עובר עד לפרטי פרטים של כל אחד ואחד. אז בוודאי שאם אתה מבקש את הטוב הגדול, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אתה תהיה לך שנה בריאה וטובה מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית. אתה מבקש את זה? אתה לא מבקש את זה. אתה בתפילה כולך בעולם רוחני עליון של מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אבל אחרי התפילה, כותב השפת אמת, אתה הרי הולך הביתה. כשאתה הולך הביתה, יש קידוש, נודלים ידיים, ואתה מתחיל לאכול. אתה מתחיל לאכול, טוב, אני בן אדם, נזכרתי, אוי, ריבונו של עולם, עשה לי טובה. אחרי שביקשתי ממך שנה כזאת גדולה ואמיתית והכל, תן לי גם שנה נעימה בשבילי מבחינה אישית. אומר שפת אמת, אם זה סדר העדיפויות שלך, זה בסדר. זה מותר לבקש. אז אנחנו באים הביתה בשעת הסעודה, יש לנו עוד כמה בקשות. שמים דבש ואומרים, ריבונו של עולם, תן לנו שנה טובה ומתוקה. מתוקה זה נעים באופן אישי, שהדברים ילכו חלק, שזה יהיה נחמד. זה נזכרנו, אומר השפת אמת. כאילו בדרך אגב, בתפילה לא עסקנו בזה. בתפילה עסקנו בדברים הגדולים. באנו הביתה, נזכרנו גם שיש לנו גם גוף, יש לנו גם צד אישי, יש לנו גם נעימות אישית. אתה בן אדם כזה, אומר השפת אמת, שרק שהגעת הביתה נזכרת בדברים האלה. יפה מאוד. זה סדר עדיפויות אמיתי, ועל פי זה באמת אתה יכול לזכות לשנה שהיא גדולה ואמיתית וטובה באמת, וגם מתוקה. זה העניין העיקרי של התפילה בראש השנה. עכשיו נדמה לי שעניתי פה לפחות לחלק מהשאלות, אבל נעשה הפסקה רגע ונראה איזה שאלות נשארו בכל זאת. שאלה שלך ענית? עניתי? אני עניתי, אתה ענית. בסדר? מי עוד? יש עוד נשארות שאלות? כן, איזה. למה לא? לא, זה בדיוק הפוך. חז"ל, לא, לחז"ל היה רוח הקודש. חז"ל שתיקנו את התפילות היו ענקים. כתוב שאת התפילות תיקנו אנשי כנסת הגדולה. בתוך אנשי כנסת הגדולה היו גם נביאים וגם צדיקים גדולים מאוד. ולכן אין לנו שום בעיה ושום סייג ושום, אין שום מגבלה למה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. הלוואי שאנחנו נבין את מה שהם תקנו. אז אנחנו באמת כאן הולכים על פי הגובה, על פי הרמה הכי הכי עליונה. זה דבר מאוד חשוב. גם בכל השנה בתפילה אנחנו מבקשים דברים גדולים. מבקשים התשובה, מבקשים קיבוץ גלויות, מבקשים את בניין ירושלים, את בניין בית המקדש. לא מבקשים דברים פרטיים אישיים בתפילת 18. גם כן כדי לעלות אותם. אבל העלייה הכי הכי רצינית, זה תחילת השנה, קביעת המטרה, זה ראש השנה. עוד שאלות? כן. יפה מאוד. זה אישי. עכשיו, גם בראש השנה, אנחנו בסוף התפילה מוסיפים את אותה בקשה שאנחנו מוסיפים כל השנה. פתח ליבי בתורתך ובמצוותך תרדוף נפשי, אנחנו מבקשים להתקרב לקדוש ברוך הוא. גם בתוך התפילה האמת היא, שאנחנו כן נכנסים לזה קצת. אנחנו אומרים, מטהר ליבנו לעובדך באמת. שם זה לא בלשון יחיד, אלא בלשון רבים. זה על כולנו. אבל ודאי שאדם צריך להתכוון גם על עצמו בתוך כולם. זה תוצאה, אחרי שמדברים על מלכות השם, אז התוצאה היא באמת, תהיה ליבנו לעבדך באמת. זה הביצוע של הדברים, זה הוצאה לפועל של הדברים. אז זה מאוד חשוב ומאוד אמיתי. כן, כן. אז התוספת בראש השנה, אני באמת חושב שאני צריך עוד יותר לפרט ולהסביר. כי הביטוי מלכות השם, זה ביטוי יפה, פיוטי. אנחנו לא כל כך מבינים מה הכוונה. האמת היא שגם אני לא יודע מה הכוונה בדיוק. מדוע? בשתי סיבות. קודם כל, אני לא ברמה כזאת גבוהה. זה דבר של אנשי כנסת הגדולה. אני לא מתקרב בכלל להגיע לדרגת הנבואה. אני הרבה הרבה מתחת לזה. ולא בחוכמה שלהם, ובוודאי שאנחנו לא מבינים מה זה מלכות השם. אבל אנחנו כן יכולים להבין יסודות מסוימים. והיסודות האלה נמצאים גם בתוך התפילה. היסודות האלה אומרים שהעולם מונהג לפי השקפה אלוקית, לפי מוסר אלוקי, לפי סדר אלוקי. אנחנו מדברים בתחילת התפילה, בתוספת, בברכת הקדושה, תן פחתך על כל מעשיך, ויראוך על כל המעשים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זה קודם כל. כלומר, שכל העולם כולו יכיר את ההנהגה האלוקית, ידע שזה מה שצריך לעשות, שכולנו מסתכלים, רוצים לדעת איך לבנות את החיים. איך לתקן את החיים, איך לחיות, מה המטרות שלנו, מה הביצוע של המטרות, אנחנו קודם כל מסתכלים למעלה. אנחנו מסתכלים למעלה לא רק בטוב, בבקשה, בוא נשמע מה אתה אומר, אלא ביראה. יראה פירוש הדבר שיש בו מקור מוחלט שאנחנו מולו, אנחנו כלום. כי באמת אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום יכולת להעריך את הגדלות האלוקית. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, כל דוגמה, בא בן אדם, תן לכם שתבינו למה אני אתכוון. לפני הרבה שנים, היה גל של עלייה מרוסיה. והגיעה איזו אישה שפגשתי. שהיא מאוד מאוד רצתה להתקרב ליהדות. ברוסיה לא הייתה לה אפשרות. בשנים ההם של השלטון הקומוניסטי, היה מאוד קשה ללמוד יהדות ברוסיה. והיא באה לארץ ישראל, וסוף סוף היא יכולה להתקרב ליהדות. והיא אמרה לי, אתה, הנה, בן אדם דתי, יש לי שאלה, היא אומרת. אני מאוד רוצה יהדות. ושבת זה דבר כזה יפה. אבל יש לי בעיה. אני מוזיקאית. אני מנגנת בפסנתר. ובשבילי לוותר יום שלם על הניגון בפסנתר זה ירידה. זה לא עלייה. איך אני יכולה להתעלות בשבת בלי לנגן בפסנתר? לא מסוגלת. עכשיו, מה הבעיה עם השאלה הזאת? שאלה מאוד אמיתית. היא מבטאת שאיפות, והיא רוצה את האמת, והיא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הכל טוב ויפה. מה חסר לה? חסר לה יסוד אחד. רק יסוד אחד, אבל יסוד מאוד מרכזי. להבין שכשהקדוש ברוך הוא אומר, תקיימו את השבת, כולל איסור מלאכות, כולל אפילו לא לנגן בשבת, זה יותר אמיתי ויותר גדול ויותר טוב מכל מה שאנחנו יכולים לעלות על דעתנו ולהבין. זה נקרא יראה. זה נקרא שאנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא ואומרים, אתה קדוש, אתה יותר גדול מכל מה שאנחנו מתארים לעצמנו. אז אם אתה אומר את זה, אנחנו בטוחים שזה נכון. אנחנו בטוחים שזה אמת. אנחנו בטוחים שזה הכי טוב. אפילו אם הרגש שלנו כרגע אומר הפוך, צריך לחנך את הרגש, צריך לבנות את הרגש, צריך להתקרב, צריך להתעלות, צריך לתקן. יש הרבה עבודה לעשות. אבל קודם כל הבסיס הוא לדעת שאתה קדוש. אתה אמת, אתה מוחלט, אתה הטוב המוחלט. זה רק הקדוש ברוך. אז זה קודם כל שלב ראשון. מתוך השלב הזה יש מציאות שכולם עובדים יחד לנסות להגיע לרמה הכי גבוהה בעבודת השם. יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבד שלהם. זה דבר שהוא מאוד רחוק מאיתנו. אנחנו לא מצליחים לעשות אפילו אגודה אחת. תשבו פעם באיזה ארגון או עמותה שרוצים לעשות כל מיני דברים טובים. תראו, לזה יש דעה כזאת, לזה יש דעה כזאת. לפעמים מצליחים להתפשר ולעבוד ביחד, לפעמים לא. זה דבר שאנחנו צריכים לדעת שזה אחת המטרות של עם ישראל. עם ישראל צריך להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש. בארץ ישראל. ממלכת כהנים פירוש הדבר... עם שכולו עובד יחד. כאן מדובר על כל העולם. הנה, אנחנו מתחילים גבוה מאוד פה. אבל קודם כל עם ישראל צריך להיות, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלה. וזה דבר מאוד, מאוד מרכזי ומאוד אמיתי. וזה אחת השאיפות המרכזיות של הגאולה, אחת העבודות המרכזיות שלנו. לא לבוא ולהגיד רק, תשמע, אני אעבוד את השם. זה דרך, זה עבד. זה לבינה בבניין. זה מאוד חשוב. אם אדם לא יגיד את זה, אז חסר לו. אבל להבין שכמה שאני רוצה לעבוד את השם, אבל אם השכן שלי לא עובד את השם, אז אין עדיין ויעשו כולם אגודה אחת. אז השכן שלי אין לו כיפה על הראש. דיברנו על זה שבוע שעבר. כן, יבוא ויגידו, זה דתי וזה חילוני. זה ככה וזה ככה. לא. המטרה של עם ישראל היא שכל רבבות עמך בית ישראל, כל המיליונים שעם ישראל, כולם בלב אחד, באחדות אחת, יעבדו את השם. זה היה תנאי לקבלת התורה. אומרים חז"ל, לפני שעם ישראל יכולים לקבל את התורה, כתוב בפסוק, וייחן שם ישראל. וייחן, לשון יחיד. כולם בלב אחד. כשכולם בלב אחד מוכנים לעבוד את השם, אז יש מקום לקבלת התורה. אנחנו כבר קיבלנו את התורה. אנחנו לא מפסיקים לקיים, לא מפסיקים לעשות מצוות, לעבוד את השם, להתפלל, לעשות את כל מה שצריך לעשות. אבל צריכים להבין שהמטרה היא לא שאני אעבוד את השם, אלא שכל עם ישראל יעבוד את השם. וזה יכול לשנות הרבה פעמים את כל המבט שלנו. דיברנו על זה באריכות שבוע שעבר. זה יכול לשנות את כל המבט שלנו על מה שקורה. כי לפעמים אני בא ואומר, רגע, אני, יש לי כאן מטרה קרובה ומטרה רחוקה. המטרה הקרובה היא שאני אעבוד את השם, שהחברים שלי יעבדו את השם. זה טוב מאוד, זה מצוין. אבל כדי לעשות את המטרה הרחוקה, העליונה, האמיתית, שכל עם ישראל יעבוד את השם, אני צריך קצת ללכת יותר לאט, יותר סבלנות, לספוג כל מיני דברים שלא תמיד נעימים, לא להרחיק אנשים אחרים. כדי שאני אעבוד את השם, יכול להיות שאני רוצה לעשות הפגנה, לשים פה לפני ראש השנה מחסום בכביש, שלא יעבור פה מכוניות. לא, בכביש שלי, לא תהיינה מכוניות בראש השנה או בשבת. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. כי אני אגיז את הנהגים, ואני ארחיק אותם מעבודת השם. המטרה היא שכולנו נעבוד יחד. אז צריך שיקול דעת מאוד עדין בדברים האלה. לפעמים עובדים כך, לפעמים עובדים אחרת. לפעמים אני צריך לחזיק את עצמי, כי אחרת אני לא אגיע לשום דבר. לפעמים אני צריך לבוא ולומר, יש לי כבר קצת כוח, כבר קצת התחזקתי, ובוא נעזור גם לאנשים אחרים. זה צריך הרבה מאוד ייעוץ אישי, וזה דבר שקשור מאוד בפרטים. לפעמים אדם לא יכול לצאת החוצה, לא יכול לעזור לאחרים. צריך דווקא לעזור לעצמו. אבל לדעת שהמטרה היא מלכות, זה כולל לדעת שהמטרה היא קודם כל, כל עם ישראל. אחר כך כל העולם. אנחנו אומרים את זה בעלינו לשבח, שנכנס בתוך התפילה בראש השנה. שלא עשינו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, אנחנו בתור עם ישראל צריכים לעבוד את השם. אחר כך, על כן נקווה לך, כל בני בשר יקראו בשמך. כל העולם כולו. לא, אנחנו בתור עם ישראל נעבוד את השם, וזהו, שכולם יישרפו. כולם ימותו. מה פתאום? אנחנו עובדים את השם ורוצים שכל אומות העולם, כל האנושות, כל בני בשר, כל בני אדם יגיעו לזה. זאת המטרה הגדולה. לא שוכחים את המטרה הגדולה. אנחנו רואים את זה כל יום. בראש השנה זה במרכז. אז זה קודם כל מלכות, התחלת התפיסה של המלכות. ובגלל זה באמת, אחרי שאנחנו אומרים, כל המעשים יעשו כולם אגודה אחת, אנחנו אומרים, ובכן תן כבוד השם לעמך. אחרי שאנחנו מבינים שפירוש הדבר שכולם יעבדו את השם ביחד, אז אנחנו אומרים, אם עם ישראל יהיה מכובד, אם עם ישראל יתרומם וממילא ירוממו אותו, אז זאת הדרך להגיע לעבודת השם של כל העולם כולו. ועם ישראל תמיד יהיה ממלכת כהנים, גם אם כולם עובדים את השם, אבל הכהן, אתה משים ושם אותו בראש. אתם יודעים, יש מצווה מיוחדת בתורה לכבד את הכהן. לא סתם ש... מה? היום. מעלים היום לתורה, מעלים קודם כל כהן. צריך לכבד את הכהן. אז יש כל מיני דברים שאנחנו מכבדים את הכהן. אז כך, עם ישראל צריך להיות מכובד, עם ישראל צריך להיות עם של כהנים, עם של עובדי השם, ושאנחנו נדאג לכך שעם של עובדי השם יהיה מכובד. תלוי בהתנהגות שלנו, זה תלוי בחזרה בתשובה שלנו, אבל אנחנו כאן מציבים בפנינו את המטרות. ובתוך עם ישראל, יש כאלה שהם מורי הדרך, הם מראים לנו את הכיוון. אנחנו דבקים בצדיקים, בכן צדיקים יראו וישמחו. כל זה כדי להגיע למלכות השם, ותמלוך אתה השם. רוצה, אנחנו רוצים את מלכות השם. זאת המטרה המרכזית. עוד שאלות? כן. בוודאי. כי מלכות השם זה לא מלכות שהקדוש ברוך הוא כופה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לכפות, הוא היה יכול מזמן לכפות. היה יכול לבנות את העולם בכפייה. אין לו שום בעיה. המלאכים כולם עובדים את השם. כולם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. כולם אהובים, כולם ברורים. אין בעיות עם המלאכים. קדוש ברוך הוא יצר את המלאכים כך שאין אצלם שום עיכוב להכרה של מלכות השם. מובן? אבל הקדוש ברוך הוא יצר את בני האדם כך שאנחנו צריכים להתאמץ כדי להגיע לזה. אחד המאמצים הוא זה שאנחנו מתפללים לזה, שאנחנו מכירים את זה, שאנחנו מבקשים את זה, שאנחנו שואפים לזה. אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תפסיק. סגור את כל המפעל הזה ותכפה עלינו עכשיו. אם הוא יכפה עלינו, אז אנחנו לא בני אדם. אלא אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לזה. יעזור לנו, יסייע לנו להגיע למצב של ההכרה כזאת. ולא רק אנחנו. ידע כל פעול כי אתה פעלתו שכל המציאות כולה יכירו שהקדוש ברוך הוא הבורא, הוא היוצר, הוא שנותן את החיים, את הנשמה, את הקיום. ואז לא יהיו מחסומים בעבודת השם. צריכים להתקדם. זה חלק מרכזי של העבודה בראש השנה. לא רק להתפלל, לא רק לומר את המילים, אלא לרצות את זה. להפוך את זה לחלק מרכזי, אם אפשר, החלק המרכזי של כל החיים שלנו. עוד שאלות? כן. זה נכון. זה טוב שאתה אומר את זה. רק קודם כל, יש מקום לטעות שמלכות היא כפייתית. ואז בן אדם מבין שכפייה היא לא טובה. שנית, דבר יותר עמוק. התפילה צריכה להיות סיכום של הרבה מאוד לימוד. זה לא אומר שאנחנו מפסיקים את התפילה, טוב, חבר, כל מי שלא למד לא ייכנס לתפילה. כל אחד יכול לפחות להתפלל, וזה גם כן כלול בתקנה של אנשי כנסת הגדולה, במה שהוא מביא. אבל הצורה האמיתית היא שאדם יושב ולומד שנה אחרי שנה, מה זה הטוב אלוקי? טוב אלוקי, אין טוב אלא תורה. בוא נלמד, נבין, נתקרב. כמה שאדם מקיים יותר, הוא מבין יותר. כמה שאדם לומד יותר, בוודאי שהוא מבין, שהוא מבין יותר. והתפקיד שלנו, הרי הקדוש ברוך הוא יודע את כל זה. התפקיד שלנו הוא באמת להגיע להכרה. כשאמרתי שצריך לקבוע את זה למטרה מרכזית בחיים, אדם לא יכול לקחת מטרה שהיא לגמרי מופשטת. טוב, המטרה שלי בחיים זה להגיע לנקודת ציון כך וכך. איפה זה? לא יודע איפה זה, סתם בחרת. אם סתם בחרת זה לא מטרה אמיתית. זה משהו רחוק, איכשהו, בסדר, אחר כך תשלים. אני צריך להשלים, אני צריך להבין, אני צריך להבין את המשמעות של הדבר. אני צריך להבין את הגדלות של הדבר, וגם את הקטנות של הדבר. קטנות לא במובן של ההפך מגדלות, אלא מה זה מחייב אותי ביום יום. מה המעשים הקטנים והגדולים, וכל מה שקשור לזה. זה באמת לומר את כל התורה כולה. ראש השנה הוא מרכז. מסביב למרכז הזה יש את כל התורה. את כל המצוות. את כל הלימוד, ואת כל העשייה, את כל התיקון האישי, ואת כל התיקון הכללי. אבל בגלל שזה ראש השנה, אני חוזר, בגלל שזה ראש השנה, אנחנו מכריזים על המטרה הגדולה ביותר. עוד שאלות? או שזה מובן? יפה. עכשיו, רבותיי, שני דברים. ראשית, קודם כל, שכל אחד באמת צריך לכל הפחות לקחת את עצמו ולהפנים את הדבר הזה. אומר, לומר, אני רוצה לבנות את החיים שלי על זה. לא שטוב, אני רוצה היום כסף, בריאות, וזה, 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 וטוב, גם נתפלל, נעשה טובה. נתפלל על מלכות השם. אלא להפוך את זה, להבין שזה באמת הדבר הכי אמיתי. הכי גדול, הכי חשוב, הכי טוב. וכל הדברים האלה יהיו אצלי אמצעים וצירופים ודרכים ומטרות משנה לאותה מטרה גדולה. ובצורה כזאת קובעים את סגנון החיים. שנית, צריך גם להסתכל ולחשוב כך. מה אני מתכוון? לא רק להסתכל על עצמי, אלא להסתכל על העולם בכללותו. אני בא ושואל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא היום הולך לגאול את עם ישראל. זו עובדה. אנחנו באמצע תהליך של גאולה. יש לנו צרות בתהליך הגאולה. עברנו עכשיו צרה איומה ונוראה, ועוד לא יצאנו ממנה באמת. אבל להבין שהקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל קדימה, וכשאנחנו מסתכלים על זה, אז השאלה היא לא אישית מה קורה איתי. אני יושב פה, אני יושב שם. אלא איך עם ישראל מתקדם. איך העולם מתקדם. לתקן את העולם, זה מעט מאוד אנשים יכולים בכלל לחשוב על דברים שנוגעים לתיקון העולם. אבל לתקן את עם ישראל, לראות איך עם ישראל צועד קדימה, אפילו אם אנחנו לא יכולים לבצע, אבל אנחנו מסוגלים להסתכל על הדברים בצורה כזאת. לא להתחיל לחשוב על כל מיני דברים, זה כואב לי וזה כואב לי. נכון, זה כואב. זה בסבך. זה נעים לי וזה נעים לי. יפה שזה נעים. אבל קודם כל שבן אדם יהיה לו בראש איפה הגאולה הולכת וצועדת קדימה. יש הרבה דברים. הגאולה צועדת קדימה בזה שארץ ישראל הולכת ופורחת. הגאולה צועדת קדימה בזה שעם ישראל הולך ומתקדם. מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. והגאולה הולכת קדימה גם דרך הכאבים והיסורים שאנחנו לא כל כך מבינים איך מתקדמים בהם. אבל זה צריך להיות המבט שלנו על החיים. ולא המבט של כואב לי. כואב לי בגללי, כואב לי בגלל החבר שלי. צריך להשתדל שלא כל אדם ינגע. אני רואה בן אדם שכואב לו, אני מלטף אותו, אני עוזר לו, אם אני יכול לחבוש לו, להביא לו תרופה, אני אעשה כל מה שאני יכול לעשות לעזור לו. אבל אני צריך להבין איפה הוא הגדול ואיפה הוא הפרט. לא מזניחים אף פרט. אבל מתוך המבט הגדול והכללי והעקרוני, מזה אנחנו מגיעים בצורה הכי אמיתית לפרטים. זה מבט מאוד חשוב ומאוד מרכזי. שוב, כפי שאמרתי בדברים הקודמים, זה קובע לבן אדם את הסגנון של החיים. זה קובע לו את הצורה של החיים. יכול להיות בן אדם שעסוק בפרט הכי קטן, אבל אם הוא עסוק בו מתוך מבט כללי, הוא יעשה אותו שונה ממישהו אחר שעושה אותו רק במבט פרטי. וזה, שוב, זה המרכז של ראש השנה. הראות את הדברים בגדול, בכלליות, ומתוך זה להגיע לכל פרטי הפרטים. לא להזניח אף פרט. אם נצליח באמת להסתכל כך, ולחיות כך, להבין כך, להתפלל כך, זה חזרה בתשובה אמיתית. כל מה שאנחנו רוצים זכויות בראש השנה, לצאת זכאי בדין, קודם כל אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. כך יוצאים זכאי בדין. אחר כך, בעשרת ימי תשובה, וגם לפני, וגם אחרי, אנחנו עובדים על כל הפרטים. לתקן דבר אחד, לתקן דבר שני, כל מה שאפשר לתקן. אבל ראש השנה מיוחד בזה שקודם כל תיקנו את המבט. תיקנו את ההשקפה. סידנו את סדר העדיפויות שהמטרה האמיתית היא בראש. ומתוך זה אפשר להתחיל כבר לסדר את כל הפרטים. תהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה באמת, וגם שנה מתוקה.